טוב, אנחנו הגענו בשעה טובה, נראה לי שסיימנו את פרק א', נכון? כן, כן, נראה לי שסיימנו. סיימנו את פרק א'. טוב, אז אחרי שראינו את הסדר של הופעת שתי האידאות, כל אחת מהן בפני עצמה, והקשר ביניהן אצל אומות העולם, עכשיו אנחנו מגיעים לפרק ב', שהוא האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. אולי נשאל רגע שאלה מקדימה. לכאורה, הרי אנחנו לומדים בשיעורים אחרים, שהסתכל בישראל וברא את התורה, הסתכל בתורה וברא את העולם. אם כן, המקור של הכל הוא ישראל. אז אם זה ככה, למה הרב לא מתחיל בפרק ב' כפרק א', ואת פרק א' היה צריך להתחיל, היה צריך להזכיר בפרק ב'. כלומר, למה הרב מתחיל בפרק היותר, נקרא לזה, כללי, ואחר כך הוא רק מגיע לפרק התמציתי המרכזי שעוסק בישראל. אלא שאת העיקרון הזה כבר, אני חושב, הזכרנו בכמה מקומות, מכמה זוויות, ורק אני אחזור על זה. אם אנחנו מתבוננים בשבע ברכות של חתן וכלה, אז גם שם אנחנו מוצאים את אותו דבר. דהיינו, קודם כל, מבט כולל ברמה הכמותית. הכל ברא לכבודו. הכל, כל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה, כוונה טבע והיסטוריה, הכל הוא מגלה כבוד השם. לאט לאט אנחנו מתמקדים. כלומר, מתמקדים לגרעין, למרכז, לתמצית. ואז הברכה השנייה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר האדם. האדם הוא מרכז הבריאה. אחר כך האדם הזה כלול משתי זוויות, זכר ונקבה. אחר כך הברכה הרביעית, תודה רבה, או החמישית, ישראל. וישראל בארץ ישראל בתקופת גאולה. כלומר, נכון, וכאן המשפט המרכזי שאני רוצה להעיר, נכון שמבחינה איכותית התמצית, הפרי קודם לקליפה, זה נכון, אבל מבחינה, נקרא לזה, הופעתית, מבחינה כמותית, מבחינה היסטורית, הקליפה קודמת לפרי. אני מסביר את זה מספיק ברור? עוד פעם. נכון שמבחינה איכותית, הגרעין הפנימי קודם לקליפה. סליחה, עוד פעם, מבחינה כמותית, אני חושב, סליחה, מבחינה איכותית, הפרי קודם לקליפה. כלומר, האיכות של החיים, המהות של החיים, המשמעות של החיים קודמת לקליפה. ולכן, ישראל קדמו לעולם. ולכן תורה קדמה לעולם. בראשית בתורה ובישראל, לפי הסדר של בישראל ובתורה, נבראו שמיים וארץ. נכון. אבל מבחינה היסטורית, ישראל ותורה הופיעו אחרי 2448 שנה. אז כביכול, 2448 שנה, לפחות לפי אחת הדעות בגמרא, לא הייתה מציאות היסטורית, עובדתית, פרקטית, ממשית, מעשית, של ישראל ותורה. כלומר, אנחנו צריכים להתרגל לתפיסה הזאת, שמצד אחד, ברמה הפנימית המהותית, נקרא לזה הסגולית, הסגולה קודמת לבחירה, אבל ברמה הבחירית המעשית, הרבה פעמים הבחירה קודמת להופעת הסגולה. נגיד את זה בצורה הפשוטה ביותר, מי שמסתכל על, למשל, בריאת העולם, הוא מגלה שהאדם נברא בסוף. למרות שמרכז הבריאה הוא ודאי האדם. אז למה האדם נברא רק ביום השישי? מי שמסתכל על סדר הופעת הזמן שבבריאה, השבת היא היום האחרון בבריאה. אבל הרי השבת היא מרכז הבריאה, היא תמצית הבריאה, היא הגרעין של הבריאה, היום יום אחד בשבת, יום שני בשבת. אם כן, אנחנו תמיד צריכים, אם אפשר לומר, להסתכל על המציאות בשני מבטים. הממד הראשון, נקרא לו הממד הכמותי, מהחוץ, פנימה, והממד השני, הממד האיכותי, נקרא לו מהפנים החוצה. לכן, מבחינה איכותית, פרק ב' קודם לפרק א'. מבחינה כמותית, פרק ב' קודם לפרק א'. סליחה, פרק א' קודם לפרק ב'. בסדר? אולי להוסיף על זה עוד משפט אחד. נקווה שהוא יקצר. אין היה ברכות ב'. אם אפשר. יש? אין היה ברכות ב'. הנקודה הזאת שאנחנו כרגע עוסקים בה היא נקודה מאוד חשובה. כי אנחנו בחיים לא מתנהלים על פי המבט הכפול שאנחנו עכשיו דיברנו. אלא אנחנו בחיים הרבה פעמים מתנהלים כמו הסדר ההיסטורי, כמו הסדר הכמותי, כמו הסדר ההופעתי, כמו הסדר הבחירי. דיינו, קודם כל יש אדם, ואחר כך יש ישראל. נגיד זה במשפטים של עיתונאים. הרי מה זה בחייך עם ישראל וארץ ישראל בגלובוס של כדור הארץ? איזה נקודה זניחה. זהו. אז בואו נתרשם מהכמות של המיליארדים של המין האנושי, תודה רבה. והעוצמה הפוליטית והכלכלית וכו', והמדעית והטכנולוגיה של המין האנושי. עם ישראל, אתם חושבים שאתם מרכז העולם. ככה אומרים לנו. מי אתם בכלל? כולם עסוקים עכשיו בחגיגה של השקר הגדול. אז מה, זה מעניין אותם מה קורה במזרח התיכון בכלל? מאוד מעניין. אבל הייתי רוצה רק עוד משפט אחד שקשור גם קצת למלחמה. הרי אי אפשר בימים האלה לא להעיר איזושהי הערה בנושא הזה. דיברנו אמנם כמה שיעורים, אבל הייתי רוצה לראות הערה אחת. יש כאן בגמרא סוגיה שלמה בלי נדר. בלי נדר נלמד את הסוגיה הזאת פעם. אבל עד שנלמד אותה בצורה מסודרת, כי זה דברים ארוכים, הייתי רוצה להעיר רק הערה קצרה. הנה כבר נמצא. זה בגמרא מסכת ברכות דף נ"ח, אבל כאן יש הרי קפיצה בעינייה, אז כבר נמצא. יש כאן שני מקומות שיש דף נ"ח. אחרי זה קופץ דף נ"ד ואז חוזר לנ"ח. כבר נמצא, שנייה. נותנים לי עוד דקה רגע? עוד דקה, זה סוגיה חשובה, מה? לא, נמצא, בעזרת השם נמצא. שנייה. הערה חשובה, אני רוצה להעיר אותה אם אפשר. שנייה. מי זוכר איפה כתוב בגמרא שצריך לברך על אדם שרואה מלך של גוי של אומות העולם, ואז הגמרא אומרת שהלוואי שיבדיל בין מלך גוי למלך ישראל, ואז הגמרא אומרת איך הופעת המלכות. קודם כל יש רעש, ואחרי זה יש אש, יש רעש, דממה, כל זה. זה קשור לזה, כן. זה דף נ"ח, אני זוכר. עוד פעם אחרונה ננסה, אם לא נמצא, סימן שלא צריך למצוא. מה? לא סימן שצריך לחפש יותר, שנייה. מה אני רוצה לומר, בקיצור, הרב שם כותב דברים שהוא כותב גם בספר אורות וגם בעוד מקומות, שהכוח שמניע את המציאות יותר מכל כוח אחר זה כוח ההכרח. ההכרח, אולי אם לא מצאנו פה, אולי תכף נמצא, אז תפתחו רגע בספר אורות בסוף אורות התחייה, בסוף אורות התחייה, לפני מהלך האידאות, יש מאמר שנקרא קריאה גדולה, בעמוד צדיתת. והדברים האלה נכתבו לפני 101 שנה בדיוק, בשנת תרס"ח. אז אומר שם הרב את המשפט הבא, נקרא כמה משפטים. כל זה כדי להסביר רק את היחס בין פרק א' לפרק ב' מצד הסגולה ומצד הבחירה. דהיינו מצד ההופעה המעשית ההיסטורית ומצד הערך הפנימי של ההופעה הזאת. אומר הרב כך, ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. מה שאנחנו קוראים היום, אין ברירה. יצאנו למלחמה בדרום כי אין ברירה. צריך להחזיר את השקט לדרום. נכון? ככה אנחנו מדברים, ככה אנחנו מתנהלים. אז אומר הרב כבר לפני 101 שנה, הכוח שמניע את האדם, את זה הרב אומר שם בצורה יותר מפורשת, הכוח שמניע את האדם, את המין האנושי, הוא כוח האין ברירה, הוא כוח ההכרח. הדברים האלה נכונים גם בחיי היחיד, שלפעמים הוא מגיע למצבים של אין ברירה, הוא מוכרח, החיים דחקו אותו לאיזה פינה ועכשיו הוא צריך להגיב לדחיקה הזאת, או קל וחומר ברמה של עם ישראל או ברמה של אנושות. אומר הרב, כבר לפני 101 שנה, מה היה כותב היום? ההכרח, והרב כותב בהמשך, שהכוח הזה זה הכוח שמניע יותר מכל את העולם, מאז הוא נברא. בהמשך הרב יקרא לכוח הזה כוח התקיעה. ביחס לכוח החופש, אולי תכף נזכיר גם על זה, זה מילה, שהוא כוח התרועה. ההבדל בין התקיעה והתרועה נראה עוד מעט. אז אומר הרב, ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. זה מה שמניע את האנשים. עכשיו יש לנו שאלה פשוטה. זה קצת מבייש את האדם המתנהל על פי ההכרח. מה, אתה צריך שירו עליך טילים כדי להגיב, כדי להבין אם יש לך עסק? אתה צריך לעשות סדר בעולם כי יש לך איזה בעיה ביטחונית? או אתה צריך לעשות סדר בעולם כי יש רשעים בעולם שצריכים להישמד מעל פני המפה כדי שלא יפריעו לאור השם להופיע בעולם? זה קצת ביזיון לצאת למלחמה כשאנחנו אומרים אנחנו רוצים להחזיר את הביטחון לדרום. אומר הרב, ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. ודווקא כל המון זה, דווקא הכל ההמוני הזה, השטחי הזה, החיצוני הזה, דווקא הוא יהפך לכל שדי. הוא יהיה הכלי האמצעי שדרכו יתגלה שם השם. ודווקא כל המון זה יהפך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון. דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים. איזה ביטוי. כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו, המופת הראשון, או יותר נכון, סימן הגאולה הראשון הוא, המטה הופך לנחש, הנחש הופך למטה. כלומר, תדע לך, שמבחינה היסטורית, יהיו תופעות נחשיות בעולם. יהיו הקשות נחש בעולם. והקשות הנחש האלה, יצמיחו כל אלוהים. יצמיחו את מטה האלוהים. אז מצד אחד זה נראה נחש, אבל באמת זה מטה אלוהים. לכן, דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים. אשר בו, במטה האלוהים הזה, שיתעורר מכוח הנחש, ולכן הפתרונות בהתחלה היו פתרונות ברמה של נחש, אבל בעצם בשורש ההערה הנחשית הזאת, הערה בעין או באלף, הייתה בעצם גנוזה, הערך של מטה אלוהים, אשר בו יעשו אותות ומופתים למען דעת כי להשם הארץ. אז המלחמה על השקט בדרום, באופן סגולי נובעת מהמלחמה על קידוש השם כדי למנוע סוף סוף את החילול השם הנורא שיש בשנים האחרונות בדרום. ולא רק בדרום. אלא מה שכרגע אנחנו לא יודעים להגדיר את זה לעצמנו ברמה של קידוש השם. אז אנחנו מגדירים את זה ברמה של להחזיר את הביטחון. אז הנה, זה מתחיל כלפי חוץ מהאידאה האלוהית והלאומית באדם. דהיינו הנחש, החיים הטבעיים, הערך הטבעי. אבל באמת זה נובע מהערך האלוהי. אז איך נגיע לפרק ב' לאידאה האלוהית והלאומית בישראל? דרך האידאה האלוהית והלאומית באדם. אבל באמת, מאיפה זה מתחיל בשורש הדברים? באמת, מפרק ב', האידאה האלוהית והלאומית בישראל, מכוח זה, זה מה שמניע את האידאה האלוהית והלאומית באדם. לכן אומר הרב, ההכרח, הכרח החיים ומרירות סבלם, מהו כוח ההכרח? כוח ההכרח הכי בסיסי זה עצם זה שאנחנו חיים. כוח החיים, אנחנו מוכרחים לחיות, אף אחד לא שאל אותנו אם לחיות או לא. גם כפרטים וגם כעם. וודאי אם עם ישראל חי בארץ ישראל, אז הוא חי בארץ ישראל, זה ארצו, זו מדינתו, ברוך השם. אבל כשיש הכרחיות של חיים, זה הרבה פעמים במשך ההיסטוריה יתגלה גם כמרירות של חיים. היינו רוצים שהכרח החיים הזה יופיע במתיקות, למה זה מופיע במרירות? אומר הרב, הכרח החיים הוא מרירות סבלם, יביא את ההוראה האלוהית לעולם. ההכרח יסגל את הלבבות, להיפתח לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. אמנם רק עוד הערה אחת, תקפצו רגע לעמוד הבא. אומר הרב באמצע עמוד קוף, החופש, זאת התרועה ההולכת עם התקיעה של ההכרח. מאוד מעניין. למה הרב קורא להכרח, לכוח ההכרח שמניע את האדם על פני כל ההיסטוריה התקיעה, מול כוח החופש, הרצון של האדם לחופש, לעולם בלי גבולות, לעולם שהכל אפשרי. למה הרב קורא לחופש תרועה? מה ההבדל בין תקיעה לתרועה? אומר הרב הירש, תקיעה, שורש של מה תקיעה? זה תקעין, תקע, תקוע. היתרון של התקיעה זה הקביעות. לכן התקיעה היא כל אחד. התרועה, שורשה אומר הרב הירש, רש עין עין, ראוע. זה משתנה, זה מתחלף. לכן הקול שלה שבור. שבור. אם כן, יש כוח שהוא כוח קבוע במציאות שמניע את האדם. הוא כוח התקיעה, הוא ההכרח. ובתקופה המודרנית שבה אנחנו חיים מהרב לפני 100 שנה, מה שנקרא התרבות המערבית, מהפכת ההשכלה וכו', הכוח שמניע יותר את כולם זה כוח החופש. אז החופש מצטרף אל ההכרח. וכשההכרח מונע אותך מלהיות בחופש, ואתה חי בתקופה של רצון לחפש, להיות חופשי, את החופש האמיתי, החופש האלוקי, אבל בדרך זה עובר דרך חופשים אחרים, זה תרועה. יש זמנים היסטוריים שבהם הכוח שמניע הוא חופר. יש זמנים היסטוריים שבהם הכוח שמניע הוא כוח אחר. שותפות חברתית, כל מיני כוחות מהלך ההיסטוריה. אז אומר הרב, הכוח שמניע את האדם באופן קבוע, כל ההיסטוריה זה הכריח. הכוח שמצטרף להכריח הזה בתקופה המודרנית הוא כוח החופש. לכן החופש, לפי הכיוון הזה, נקרא תרועה, וההכריח נקרא תקיעה. אם כן, החופש זאת התרועה, ההולכת עם התקיעה של ההכריח, הוא יצא כערי וכו' וכו'. טוב, רק מה רציתי להעיר? שאנחנו חיים בעולם מלא הכרחים. ונראה לנו שההכרחים מקדמים את החיים. ככה זה נראה לנו, נכון? איך נגיע לשקט בדרום? איך נגיע למגר את הרשעה בעזה? בגלל שאין לנו ברירה, כי ירו עלינו רקטות. לא, הפוך. כלפי חוץ זה נראה ככה. אבל באמת, היות וצריך למגר את הרשעה בעזה, אז הקדוש ברוך הוא מעורר אותם לראות עלינו רקטות. אם כן, מהצד הסגולי אני מסכם. מהצד הסגולי, פרק ב' קודם לפרק א'. מהצד הבחירי ההיסטורי, פרק א' קודם לפרק ב'. לכן ככה צריך להסתכל, לא להתבלבל. כלומר, זה לא שאנחנו מתחילים מהמציאות הכוללת, ופתאום הגענו לעם ישראל. לא, לא, לא. הכל מתחיל מעם ישראל, בראשית, בישראל, ברא אלוהים. אחר כך תדע לך שברמה ההיסטורית זה מופיע דרך המין האנושי בכלל, או לפני המין האנושי, הכל ברא לכבודו, יוצר האדם, זכר ונקבה, אחרי זה עם ישראל. לכן אני מסכם. הסדר של מהלך האידאות זה הסדר ההיסטורי. זה הרי המאמר, זה הכותרת. איך האידאות האלוהית והלאומית מופיעים על ציר ההיסטוריה, על ציר הזמן, דרך האדם. לכן פרק א' צריך להיות קודם לפרק ב'. אבל כשאנחנו נכנסים לבית המדרש, ושואלים את השאלות הרוחניות, המהותיות, הרעיוניות, אז פרק ב' קודם לפרק א'. לכן בבינן אמונה התחלנו עם פרק ב' לפני פרק א', וכמעט לא ניגע בפרק ב', בפרק א', סליחה. אבל פה במהלך האידאות, הפוך, מתחילים מפרק א' לפרק ב'. עוד משפט אחרון, שהוא בעצם משפט אחד קצר, שבעצם אומר את כל מה שאמרנו עכשיו בחצי מילה, נא לכתוב מקור, ספר מידות הראייה, ערך אהבה, פסקה ב' בדיוק המשפט שלנו, אני קורא את המשפט, זה אותו דבר בדיוק. מידות הראייה, ערך אהבה, מידה ב', אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם. אחרי אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל, שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. אם כן, אנחנו אוהבים את כל המעשים, את כל הטבע ואת כל ההיסטוריה. והאהבה הזאת היא אהבה ראשונה, אבל ברמה הכמותית, לא להתבלבל. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. כרגע בואו נסביר במדרגת הטבע. אנחנו אוהבים את כל הטבע, את הדומם, את הצומח, את החי ואת האדם ואת ישראל. אבל קודם כל אני צריך לאהוב את הכל, כי הכל ברא לכבודו. אחר כך, אהבת כל האדם, יוצר האדם. אחריה, אהבת ישראל. אבל כל זה כמותי. לכן מוסיף הרב עוד משפט, שהיא אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל. היא התמצית של הכל. היא הגרעין של הכל. שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. אז ריבונו שלה, מבחינה מעשית, אתה יכול להסביר לי איפה להתחיל? כן. איפה להתחיל? באהבת ישראל. כי זה קשה לאהוב את האריה בספארי. יותר קל לאהוב את הבן שלי, את השכן שלי. את האח שלי שנלחם איתי עכשיו. זה יותר קל. תראי בספארי, זה קצת קשה. אז בואו נתחיל באופן מעשי במה שיותר קרוב אליהם. אבל באופן פנימי יותר, עמוק יותר, באמת אני אוהב את הכל. לכן אהבת כל המעשים כולם, מקודמת לכל, אחר כך אהבת כל אדם, זה הרובד הכמותי, אבל תדע לך, אחר כך אהבת ישראל שהיא כוללת הכל. לכן הרב חוזר על זה, רק רציתי להעיר את זה, בכמה מקומות, בהרבה מקומות, על העיקרון הזה, שיש בעצם שני מסלולים שדרכם אנחנו צריכים להביט על המציאות. המסלול הכמותי, ההיסטורי, הממשי, נקרא לו הבחירי, שזה מלמטה למעלה, מהכלל הכמותי אל התמצית האיכותית, ומצד שני, המבט הפנימי, הרוחני, האלוהי, האיכותי, שזה מהתמצית הפנימית, אל המבט החיצוני. לכן, האם שמניע כלפי חוץ את המציאות הוא ההכרח? כן. האם שמניע מהצד הפנימית המציאות זה האלוהי הרוצה להתגלות? כן. אז אם כן, חזרנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנה, כלפי חוץ כמקלט לילה. כלפי פנים כממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מבט כפול שהוא הכרחי. לא להתבלבל, לא להיות עיתונאים שמנהלים את החיים או מסתכלים על החיים במבט ההכרח, במלחמת האין ברירה. אנחנו לא מתחילים את העולם ממלחמת אין ברירה. בכל מערכת החיים. אדם מגיע למשבר בחיים שלו. כל מסוגים של המשברים, בינו לבין עצמו, בינו לבין חס ושלום, משפחתו, בינו לבין עבודתו, בינו לבין קהילתו, לא משנה בכל התחומים. מבחינה רוחנית, מבחינה חומרית, מכל הפרידות. אז הוא יכול להגיד, אני עכשיו תקוע, החיים שלי תקועים. הפוך, ההכרח הזה הוא בעצם תוצאה, שהסיבה שלה היא לגלות אלוהי יותר גדול. היום אנחנו צריכים להכניס את עצמנו לכתחילה למשברים ולהכרחים? לא. אבל אם נתקענו בזה, הגענו לשם, נדחקנו לפינה הזאת, אז צריך להסתכל על זה במבט של פרק א', ב' קודם לפרק א'. זה שפרק א' קודם לב' היסטורית, זה לא סותר את הקדימה הסגולית של פרק ב' לפרק א'. טוב, רק זה מה שרציתי להעיר במשפט אחד קצר.
כן.
כן, אתה מאוד אוהב את המשפט הזה. ניר מאוד אוהב להזכיר את מה שהרב ציודה היה אומר, שהבדיעבד האנושי, נהגו, כך אותי הרב ציודה, יש מאמר בספר לנתיבות ישראל, פרק א', לא זוכר את העמוד, יש מאמר שנקרא ישראל של לכתחילה וישראל של בדיעבד. אז שם הרב ציודה אומר, נהגו במשפט הראשון, נהגו בשם גדולים לומר, שמה שהוא בדיעבד אנושי, הוא שיא הלכתחילה האלוהי. זה קשה לחיות ככה.
מה?
מוכרח הטעות או מוכרח?
לא, בגלל שאנשים חיים בדיעבד.
לא, אנחנו כבני אדם יש לנו הרבה בדיעבדים. זה חלק מהטבע שלנו. כמו שדיברנו השבוע ביום שני בלילה. יש עת לסנוע, יש עת להרוג, יש עת מלחמה. זה הלכתחילה האלוהי. אבל האם אנחנו רוצים להרוג? האם אנחנו רוצים לשנוא? האם אנחנו רוצים להילחם? לא. אבל כשזה מגיע, תראה בלכתחילה ולא בדיעבד. כך אור השם יופיע בעולם. כי כך נוסד העולם, כמו שכתב הנציב.
לפי זה, ביום שבו ההנהגה שלנו תפעל לפי האידיאל ולא לפי הכרח, זה בעצם
בוא נאמר את זה בצורה אחרת. אני קצת מתפזר, אבל זה חשוב, אני חושב, בימי המלחמה האלה, להגיד את הדברים האלה. בוא נגיד את זה רגע אחרת. האם ההגדרה של צהל כצבא הגנה לישראל היא הגדרה נכונה?
לא.
או שההגדרה יותר נכונה הייתה צריכה להיות צבא התקפה לישראל? תשובה. ברור שההגדרה יותר אמיתית היא צבא התקפה לישראל, כבר אני אסביר את הדברים, למרות שיש ערך אלוקי ראשוני שהוא נכון כצבא הגנה לישראל. אני מסביר את עצמי ממקום אחר. שואל הפחד יצחק, שאלה שכולנו צריכים לשאול. איך אפשר להסביר את הבקשה של אסתר, אשתו של מרדכי, בזמן ההשמדה האיראנית של אותם ימים, איך אסתר מבקשת עוד יום אחד להשמיד את האויב האיראני? איך? הרי היום הראשון, יום י' ד', י' ג', סליחה, היה יום הגנה, רצו להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, מנער ועד זקן, תף אנשים ביום אחד, אם כן, יינתן ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם. נו, אז ניקלנו ועמדנו על נפשנו. והחשברוש בסוף היום שאל אותה, תספרי לי, מה מעניין ההרוגים? או, שם רשימה ארוכה. נו, אז מה עכשיו היא רוצה עוד יום אחד? מה, היא פתאום נהייתה צמאת דם? לא מספיק הפצצות בעזה? צריך עוד? הוא אומר שם הפחד יצחק, הערה קריטית. אומר הפחד יצחק. כל זמן שאנחנו עסוקים בהגנה על עצמנו, אפשר להסביר את המלחמה ברובד טבעי. כמו היום, החזרת הביטחון לדרום. או כמו אז בימי איראן, בימי המגילה באיראן, אנחנו רוצים לחיות. תנו לחיות, מקף, להבדיל, יהודים, לחיות. זהו. אז אנחנו רוצים לחיות. אז מה עושה חיה שמנסים חס ושלום לפגוע בה? מגנה על עצמה. דברים פשוטים. אפילו חתול לא יודע להגן על עצמו כשהוא צריך. אז אם כן, מלחמת י' ג' הייתה מלחמת הגנה. וכאן הייתה יכולה להיות בעיה חמורה מאוד, טעות חמורה, שאת כל המלחמות שלנו עם המלאק, אז בימי אמן, אנחנו יכולים לתפוס כמלחמה פוליטית, כמלחמת הגנה, או על הגוף, או על הארץ, או על השלטון, או על הביטחון, או על הכלכלה, או על הרווחה, על כל מיני דברים כאלה. אומרת אסתר, כדי שלא תהיה טעות, אני מבקשת עוד יום אחד להילחם. למה? כי המלחמה הבאה היא כמלחמת התקפה. ובמלחמת התקפה לא יהיה שום צידוק מה שקוראים היום פוליטי. אין סיבה, לא ביטחונית ולא כלכלית. זהו, יש תחת גפנו ותחת תאנתו. אז למה עכשיו אתה יוצא להילחם? כי זה מלחמת דת. זה מלחמה להשם בעמלק. לכן מי שישים לב גם בפרשת ושלח, ובעיקר בפרשת כי תצא, כל המלחמות של היום שהן מוגדרות אצלנו כמלחמת הגנה שאפשר להסביר אותן ברובד טבעי, הם המלחמות המקדימות למלחמה העתידית הגדולה, גם בגוף וגם ברוח, שהיא מלחמת עמלק. ולכן שם התורה אומרת סוף פרשת כי תצא, והיה, בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב וכו'. כלומר, סוף סוף יגמרו המלחמות, וסוף סוף נוכל לשבת בגינה באשקלון, ולאכול תאנים מהעץ, ולהיכנס לג'קוזי ולשמוע בטהובן ולהיות מבסוט. סוף סוף זה יגיע, מתישהו, לא יהיו בעיות כלכליות, ולא חברתיות, ולא אבטלה, ולא פערים כלכליים, ולא בעיות ביטחוניות, ולא יהיה איום של הכור הגרעיני באיראן, ולא יהיה שום בעיה. ואז, והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, עכשיו לך תמחה את עמלק. עכשיו צא למלחמה. ריבונו של עולם, אני 2,000-3,000 שנה מתגעגע לרגע הזה, לשבת לאכול תאנים על הכיסא נוח בגינה באשקלון. אתה חושב שאני צא למלחמה על עמלק? כן חביבי, כי עד עכשיו זו אותה מלחמת הגנה, והיה אפשר להסביר אותה כמלחמה טבעית. לכן אסתר ביקשה, אומר הפחד יצחק, מלחמת התקפה. אם יורשה להגיד עוד משפט אחד, קצת ארסי באלף, סליחה שאני קצת ארסי, זה ההבדל קצת בין מי שחוגג את פורים בי"ד לבין מי שחוגג את פורים בט"ו. אני רואה שלא מבין. אשרינו הירושלמים שחוגגים את מלחמת ההתקפה, ולא רק את מלחמת ההגנה. כן, אפשר את שניהם. לא, צריך את שניהם. אנחנו לא מזלזלים בגוש דן שחוגגים ביהוד הלב. רק אנחנו צריכים לעלות לירושלים. הכל מעלים לירושלים. אנחנו צריכים לעלות לקומת ירושלים. טוב, עד לכאן רק רציתי להשלים את התמונה. בבקשה, ארי, ברוך הבא.
אני אומר שהמלחמה בעזה, זה בא כדי שיצא גילוי אלוקי גדול יותר וכו'.
כן.
על איך זה יהיה אם לצערנו לא רוצים לכבוש את עזה
לאט לאט
יש
לנו סבלנות ובעזרת השם יש לנו סבלנות ובעזרת השם הדרך עוד ארוכה אבל ברוך השם נקווה שאנחנו מתחילים להיות בדרך הנכונה אחרי 8 שנים של ביזיון נקווה
גם אם לא כובשים את המקום עדיין יהיה גילוי אלוקי
עד שהיציאה למלחמה לא תהיה ממקום של תורה שלם אז התוצאות א', הגדרת המטרות, ב', אופן הפעולה, ג', התוצאות תהיינה חלקיות. נכון? וזה כואב לנו. כל זמן שזה יהיה הכרח ולא אידיאל, שזה יהיה בדיעבד ולא לכתחילה אלוהי, אז אנחנו באמת...
זה כל ההתאבטויות עכשיו.
מה?
זה כל ההתאבטויות, תיכנס, לצאת, שלום, לא שלום.
ההמשך ששאלה.
מי שהוא בא מהמקום של מחות עם חיית דרך המלאק, אז אין לנו שום התלבטות. יש כאן ציווי מפורש של תורה. דברים ברורים. סוגיה אחרת, בוא נעזור. יש רשי יש רשי על מגילת אסתר, על פי סדר עולם ששם משמע שכן. לא רק הם דרך אגב. אבל בואו נעזור את השאלה הזו. כן, אליהו. לא אכפת לך שבמקביל אני אחפש שוב את הזה, אני אקשיב לך, בסדר? סליחה. 2400
שנה, לפי מה שאמרת שהזבותינו חיו בהיתה.
אז זה כבר דיברנו בבינן אמונה על השאלה הזאת. אבותינו היו שייכים לערך הסגולי כהתחלת האומה. אז לא הבנתי מה אתה שואל. מה השאלה?
הם בעצם אבותינו הם חיו כן בגילוי השם בעולם ולראות את השם בחומר. אברהם אבינו ממנו זה התחיל.
אז אתה אומר שאצלם לא היו הכרחים?
זה לא היה נראה כאילו הכרח, כי אם אתה אומר שרק מ-2000...
אצלם באופן מהותי, אתה צודק, אצלם באופן מהותי לא היה הכרח, אבל כתוב כבר בחז"ל שאבותינו קיימו כל התורה כולה. מה זה אומר? שגם אצלם הייתה שכת בהופעת התורה באופן מעשי, או, ובואו נפתח את זה ובואו נשאיר את זה סגור, או באופן רוחני. האם אברהם אבינו שמר שבת? הוא הניח תפילין? מה כן? למה כן? כי כתוב שאבותינו קיימו כל התורה כולה. כן, אז כתוב גם יעקב אבינו לא מת. אז למה אתה הולך למערת המכפלה ומתפלל על קברו של יעקב? נהפכת לחבדניק? עוזרם בחבד. אלא ברור שחז"ל אמרו יעקב אבינו לא מת, הם התכוונו למשהו אחר. צריך להבין, כמו שהגמרא אומרת, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. אם כן, יעקב אבינו, האדם הספציפי, מת. אנחנו הולכים להתפלל לקברו. אבל זרעו של יעקב לא מת, אז מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כל המהלך דלת אמות בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. אם ככה, בוא נפתור את כל סיבוכי החיים. נלך 4 אמות עכשיו, ויאללה, קדימה, יסתער על כל ההפקרות שבחיים. ברור שזה לא זה. אלא חז"ל רצו ללמד אותנו עיקרון. אותו דבר בשאלה שלך. טוב, במשפט, מה המשפט שעכשיו אמרתם? ברח לי. מה היה המשפט שממנו הגעתי למשפט הזה? אמרת איזה מאמר חז"ל. לא, לפני יעקב אבינו לא מת. כן, לא, שאבותינו קיימו כל התורה כולה. סליחה. כיהודם. אז אם אבותינו קיימו כל התורה כולה זה כפשוטו, אז גם כפשוטו נסביר, יעקב אבינו לא מת. עכשיו צריך להבין מה זה אבותינו קיימו כל התורה כולה. האם יכול להיות שהחלה מלחמת גוג ומגוג? והאם מלחמתנו עם חמאס זה חלק מהנבואות? ואין ספק שאלו, שאלות אלו מחזקות בעניין האמונה שלי. תשובה, יש שתי גישות במפרשים. מהי מלחמת גוג ומגוג? יש מי שאומר שזאת המלחמה העתידית שעוד לא החלה. יש מי שאומר שכל מלחמות ישראל, מאז שעם ישראל חוזר לארצו אחרי גלות 2000 שנה, הם חלק אחד, הם חלק אינטגרלי אחד, הם חלקים של מהלך אינטגרלי אחד של מלחמת גוג ומגוג. ולכן יש מי שרוצה לומר שמאז מלחמת השחרור, אנחנו במלחמת גוג ומגוג אחת ארוכה. יש מי שרוצה לומר, שיטה שנייה, שכל המלחמות האלה הן מלחמות מקדימות למלחמה הגדולה. אבל בואו נהיה סנגורים ונגיד שזה חלק מהמלחמות. למה אנחנו מחפשים מלחמות? אנחנו לא רוצים מלחמות, מה?
עלו פה לגויים לירושלים, זאת אומרת, זה גם
באדום. מי אומר שזה צריך להיות מלחמה? אולי זה פוליטיקה? אולי זה לחץ כלכלי? אולי זה תרבות מערבית? לא, אני שואל. אני שואל, אני לא עונה, אני רק שואל. אולי חלונות ראווה שהשלט מעליהם באנגלית או בצרפתית, זה עלו כל הגויים על ירושלים. לא, מי אמר שזה חייב להיות דווקא מלחמה צבאית?
אז מה, 7 חודשים שהתגברו את הגבירות?
אני לא יודע. עוד פעם, 7 חודשים עכשיו זה 7 חודשים? יפה, המשפט הזה, לזה אני חותר ב5 דקות האחרונות. צריך ללמוד אגדה כמו שצריך ללמוד אגדה. לכן בוא לא נהיה פשטנים ונגיד שביום ההוא יבקע הר הזיתים וחצר ירושלים וכו'. זה לא דברים כפשוטם. למרות שיש מי שרצה לומר שזה מה שקרה במלחמת ששת הימים. כתוב בספר התקופה הגדולה לרב כשר כידוע וכו'. כן. אבל אנחנו לא יודעים, לכן בואו לא נהיה סקופים. אתה יודע הרי שכל הכנסיות בהר הזיתים ובדיוק על אותו ציר, והרי כתוב שביום בקר הזיתים, כן, כל הכנסיות, זה מאוד מתאים לומר את זה היום, כל הכנסיות יבלו באדמה עם כל מה שהן מסמלות, עם כל התרבות, כי החוקרים חקרו שכל הכנסיות זה על אותו קו בהר הזיתים, וביום ההוא בקר הר הזיתים. אז זה בעצם מה שחז"ל התכוונו. מה, נהפכנו לסקופים, לעיתונאים?
לא.
ברור, בסוף גם לא יהיו ערבים בארץ ישראל עד דמשק. לא יבוא בך עוד ערל וטמא, אומר הנביא, אומר הרד"ק במקום, חלק מהרד"קים האלה מצונזרים, שבירושלים העתידית לא ישבו לא ערלים ולא טמאים. ערלים אלה הנוצרים שאינם נימולים, הטמאים אלו הישמעאלים הנימולים, אבל נימולים בגיל 13 בטומאה. ועוד בעתידה ירושלים להגיע עד דמשק, אם כן, מדרום ירושלים של היום, נגיד, פלוס מינוס נגיד גילו, עד צפון ירושלים שהיא דמשק, כל המרחב הזה לא ישבו לא נוצרים ולא ישמעאלים. לכן מי שנוסע בכביש 60, נא לבחור בית. אני עשיתי זה כבר לפני 20 שנה.
יש אלפי פחתים עליו.
זה לא מצחיק. רגע, סליחה, אנחנו מאמינים את דברי נביאנו או לא? אם עתידה ירושלים להגיע עד המשק, ואם אומר, הנביא, לא ישב, לא יבוא בחוד הרל ותמי, ומסביר הרד"ק, אלה הנוצרים והישמעאלים, אם כן, בירושלים, מגילו, ארמון הנציב, עד המשק, לא ישבו, לא ישמעאלים ולא נוצרים. לכן, נא לבחור בית. מה אמרתי סך הכל? דברים פשוטים. מה? מה זאת אומרת אחורה? לא, זה בסדר, אנחנו נרחיב.
אם אני נוסע, אני מסתכל עליו איזה בית.
כתוב בשלב, תראה, כתוב בשלב. לא, לא, אני חייב להגיד לו משהו. אני לא יכול להוציא את אליהו ככה מבורס מהדבר. הרי כתוב בשלב הקדוש, בספר שני לוחות הברית של השלב, על פי מקורות בזוהר כתוב, שירושלים של מטה, סליחה, ירושלים של מעלה, מתרחבת כנגד ירושלים של מטה. כלומר, כשם שאנחנו מרחיבים את ירושלים של מטה, כך תתרחב ירושלים של מעלה. אם כן, ירושלים של מטה המינימלית היא מארמון הנציב גילו עד המשק. אבל אפשר להרחיב אותה יותר? עד עזה? אילת? תל אביב? רבת עמון? הרי לפי המקובלים, ירושלים זה שם כללי לכל ארץ ישראל. סליחה רגע, יש מחלוקת במשנה. עכשיו אני רציני, יש מחלוקת במשנה. מה נקרא ירושלים? יש דעות בראשונים שירושלים זה כל ארץ ישראל. עכשיו, כל ארץ ישראל, יש גבולות לארץ ישראל, יש גבולות מינימליים ויש גבולות יותר רחבים. לכן, אל תדאג אליהו, אתה גם תגור בירושלים. גם יהודה, כשאתה תחזור לגוש קטיף ותשב גם במרכז עזה, אתה תגור גם בירושלים, אל תדאג. הכל מעניין ירושלים. אמר, השאלה איפה הוא יהיה אז? הוא יתחיל במרכז של היום והוא יתפרס. מאיר, בדיוק. מאיר שמעון בן חמו שולח לנו מירושלים, שמקור, המקור של ריאת פני מלך וברכות. כן, אני יודע, ברכות מונחת, אבל לא מצאנו, נו, מה נעשה? לא מצאנו. שיקובים בדרך לגאולה. בבקשה, כן, הרי. איך מה? אז הרב חרלאפ כותב שברית המילה שישמעאל עושה בגיל 13 זה אחרי ש-13 שנים הגוף השפיע. להבדיל, איש ישראל אחרי 8 ימים שהגוף פיזית יכול לקבל ברית מילה, אין עדיין משמעות מעשית, נפשית, רוחנית לגוף, כבר מיד ברית קודש. לעומת זאת אצל ישמעאל זה רק אחרי גיל 13 שכבר הגוף פעל את שלו. אז אם כן זה לא ברית מלאה, הרב חרלאפ לא זוכר כרגע, גם במימני הישועה וגם במקומות אחרים, לא זוכר כרגע איפה. ועוד דבר, כתוב בזוהר שהזכות של ישמעאל לשבת בארץ ישראל, זוהר פרשת בועז, זה ידוע מפורסם, היא ברית המילה. כלומר, מה שיזכה את ישמעאל לשבת בארץ ישראל תקופה מסוימת, היא ברית המילה. זה הזכות שלהם. טוב, למה דווקא ברית מילה? רבותיי, לומדים על הלכה אידאות. אני עשיתי טעות שפזרתי. מה זאת אומרת? לכן יש מדרשים בחז"ל שאברהם אבינו נולד מהול. יש מדרשים כאלה.
אז איך הוא מעל את עצמו?
כי הוא צריך לעשות פעולה בכירית. לכן כתוב בספרים פנימיים שתינוק שנולד מהול זאת מעלה גדולה. זה מראה שהתיקון שלו הוא מלמעלה ולא מלמטה. למרות שצריך עוד להקיס דם מלמטה, כי סוף סוף יש מקום לבחירה החופשית וכו'. כן, בן, בבקשה.
נכון, אתה אומר שההכרח
מביא אותנו... אני לא אומר, אני פשוט, אנחנו לומדים תורה, אני לא אומר כלום.
מביא אותנו לבצע דברים שהם רצון אלוקי, שהם יותר שלושיים אצלנו.
נכון.
בעיקרון, השורש שהאופי האלוקי שלנו זה להיות רחמנים, ודווקא אתה רואה שהרחמנות מתבטאת אצל אנשים שיותר רחוקים מעד אז. דווקא כאילו...
רגע, שנייה, עצרו. יש פה כמה משפטים שצריכים פירוק, לאט לאט, עוד פעם. משפט ראשון. רגע, תן לי להבין מה אתה רוצה להגיד. ההכרח הביטחוני מביא אותנו מעשית ללחימה בעזה. א', ב', משפט ב'.
עכשיו, זה מחזיר אותנו גם לשורש שלנו יותר, כי המציאות גרמה לא להילחם, ואנחנו צריכים לחזור נכון. לעמוד כאן שזה
גדול. מצוין. גדיל. רגע, אני רוצה לתרגם את הדברים של בן. היות וההכרח מביא אותנו למה שאנחנו, אז זה מביא אותנו להיות מה שאנחנו באמת. ואנחנו באמת ביישנים רחמנים וגומלי חסדים. ולכן, שואל בן, איך יכול להיות שאנחנו אכזרים? תשובה,
הרחמנות גם מתבטאת יותר אצל האלה שיותר רחוקים בעיקרון מהתרגיל.
תשובה, רגע, אבל יש כאן טעות דפוס בשאלה. סליחה? מי אומר שכשאנחנו אכזרים זה לא רחמנות?
רחמנות על עצמנו?
לא, רחמנות על העולם. וגם על עצמנו. וגם עליהם.
אתה אומר שזה רחמנות יותר גדולה מלרחם...
ודאי. אנחנו צריכים להיות אכזרים כדי שתתגלה מידת הרחמנות. ודאי. אתה רוצה מקור?
לא, אבל כאילו הרחמנות נראית יותר גלויה...
היא נראית. היא נראית. רבותיי, חשוב מאוד לימים האלה. הרחמנות שלנו מתגלה באכזריות כשהיא צריכה להתגלות באכזריות, כמו שאמרנו בשור ביום שני בלילה. יש את לסנוע ויש את להרוג ויש את מלחמה. ומי שמנסה בזמן שהקדוש ברוך הוא יופיע בעולם דרך שנאה, להופיע דרך אהבה, הוא לא עושה את רצון השם. ומי שלא הורג בזמן שצריך להרוג כי הוא חושב שכרגע עת לרפוא, מה שקוראים הפסקת אש הומניטרית, הוא לא עושה רצון השם. ומי שהוא לא מבין שכרגע זה זמן מלחמה, ולכן צריך להילחם חזק וחריף ותקיף, כמו שדיברנו ביום שני בערב, אז הוא לא עושה את רצון השם. אז הוא אכזרי. הרחמנות של דוד המלך באה לידי ביטוי כשהיה צריך, כשהוא תלה את אויביו על עצים וקיצץ את בעונות ידיהם ורגליהם.
למה אנחנו לא דוחפים, אנחנו דוחפים? כי האופי
שלנו
להיות רחמנים.
מי אמר את זה? אני אמרתי, אתה שמעת ממני פעם משפט כזה?
אומרים את המילה עם ישראל לא... למה עם ישראל לא תוקף, אנחנו
אחרונים. מי אומר את זה? מי אומר את זה? זאת אמירה לא מוסרית ביסודה. המוסריות הרחמנית הישראלית היא להיות אכזרי כשצריך.
אני מזכיר שכל המשחר בעולם כבר מזמן היה, אם היו רואים על הפתימה אנשים...
אבל מה זה קשור המשפט הראשון למשפט השני? לא קשור.
רגע, אתה מסכים זה אבל שכל...
לא, אני מסכים שמה שלמדנו אתמול בערב בבניין אמונה, זאת הסיבה למה להיות כפון 8 שנים באמת. לא מה שאתה אומר עכשיו.
אם על ארצות הברית היו רואים טילים, אולי הם משמידים...
זה קשור למה שדיברנו אתמול בערב ב6:15. היית אתמול?
כן.
כן, אז קח את מה שדיברנו אתמול, הדבק, הדבק לפה.
מה זה?
שצורת האדם הישראלית לא מופיעה בצורת ישראל, אז אפילו נהיה יותר גרועים מהאדם.
נכון.
זאת הסיבה. מה זה קשור?
אבל אנחנו חושבים את זה כרחמנות של בעצם זה אכזריות.
מי זה אנחנו? עיתונאים? פוליטיקאים? מי זה אנחנו?
אני נראה ככה, הגיוני.
אני נראה לי שאני לא מבין מה אתה רוצה. אני רוצה רגע לקרוא, אני רוצה לרגע לקרוא משהו. אני רוצה לקרוא שנייה משהו. איך בני אדם מסתכלים על זה? כלומר, בני אדם שרואים טלוויזיה בימים האחרונים, אומרים היהודים אכזרים. והם לא מבינים שהיהודים ביישנים רחמנים וגולמי חסדים, ואדרבה, מידת ביישנותם מתגלה באכזריות שלהם בעזה. רגע, שנייה. זה המשפט שאנשים היום לא מבינים, נכון? חלקם מהאנשים האלה זה גם אנחנו בתוכנו, עם ישראל, זה לא רק האיחוד האירופי, זה אנחנו גם. נכון? אז אני רוצה לקרוא משפט אחד, אם תרשה לי רגע. אני רוצה רגע לקרוא, אני רוצה שנייה לקרוא. תרשה לי רגע לקרוא. רבותיי, נא לכתוב מקור. מאמרי ראייה, מאמרי ראייה חלק ב' בספרים המחולקים, בעמוד 429. רבותיי, ההערה שאנחנו מעירים עכשיו היא הערה חשובה ביותר. ובאמת, בן, אני עונה לך. אם לא תזמן נפשך מהתשובה הזאת, אני אמשיך לענות לך, בסדר? אני לא מנסה להתחמק מהשאלה. ובאמת, הרואה מרחוק אין הכוונה גיאוגרפית. הרואה מרחוק הכוונה מהמקום המוסרי הנפשי הרחוק. ובאמת הרואה מרחוק, אדם מתנהג במידת אכזריות, אינו יכול לצייר, להבין ולהתחבר נפשית, שעוצם עיקר כוונתו של אותו אדם שכרגע צריך להתנהג באכזריות, דהיינו ניקח דוגמה עם ישראל כלפי האויב בזמן מלחמה, אינו יכול לצייר שעוצם עיקר כוונתו לקדושה ולחסד אמיתי. זה בישנים האחרונים וגם החסדים, באמת. רגע, עוד לא סיימתי שנייה. רק מי, עכשיו למה אני קורא לך את כל זה? בשביל המשפט הבא. רק מי שמגיע למעלה זו, שהוא מבין איך החסד מתלבש כרגע באכזריות, אז רק מי שמגיע למעלה זו, הוא בא למקום איש כזה, ורואה איך כל מחשבתו היא רק לחסד, עכשיו משפט המחץ. הוא מאמין אותו אדם שרואה את האכזריות הזאת בטלוויזיה, ומבין שזה נובע ממקום של חסד גדול לעשות חסד עם העולם, לסלק את הרשעים מן העולם, הוא מאמין שהוא אחוז בעץ החיים, שהוא מקור החסד והרחמים, על ידי מידת אכזריותו. מה שנותן לי לאחוז באמת במידת החסד, זה שאני יודע להתלבש אכזריות כשצריך, ואני פועל אכזריות. ואם אני לא אפעל אכזריות, אני לא איש חסד. עוד פעם משפט האחרון. הוא מאמין שהוא אחוז בעץ החיים, שהוא מקור החסד והרחמים, רק מה נותן לי אחיזה בעץ החסד? מידת האכזריות שלי. בזמן שהיא צריכה להתגלות.
זה הייתה השאלה שלך, זה העליון
שלה,
שהרחמנות שלנו היא דווקא מתגלה לא בצדדים האלה.
מי אמר לך? מי אמר לך את זה? מי אמר לך שהרחמנות... סליחה, תרשה לי רגע לתקוף אותך, תן לי רגע להתנפל עליך. מי אמר לך שהביישנות הישראלית מתגלה אצלך כרגע בבית המדרש יותר מאשר אצל אותו טייס שמפציץ עכשיו 100 רשעים בעזה? מי אמר לך את זה? אולי הוא יותר רחמן ממך וממני?
זה לא מה שאני אומר.
אז מה אתה אומר? אז מה אתה אומר?
אני אומר ש... בסדר, זה נקודה אחת, שהאחריות שלנו זה בעצם רחמנות.
כי היא נובעת ממקום של רחמים?
כי זה מקום של רחמים הרבה יותר גדול. אבל הרחמנות שלנו בטח בפועל, במציאות, עזוב עכשיו את המלחמה, אז בדרך כלל הצבא שלנו אומן יותר מכל צבא בעולם. אנחנו היום צריך כבר מזמן ללכתי לתאזה, וכל צבא אחר היה עושה את זה להתפיק גם כבר מזמן. הכל אנחנו מחכים באמת עד הזמן האחרון, עד שזה נהיה הכרח. אז בעצם הרחמנות שלנו היא מתבטאת בצורה לא טובה, בפועל. ודווקא אצל אנשים שיותר רחוקים.
הבנתי, אתה אומר את המשפט הבא. שלפעמים חוסר ההבנה מהי מידת הישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים, גורמת לנו להיות רחמנים לא מוסריים. זה מה שחזן רמזו שאמרו, כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. דנו, אל תחשוב שלהיות אדם חכמן זה להיות אדם טמבל, פרייר, טיפש. בשום פנים ואופן לא. ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים, בושת פנים לגן עדן, אבל לבי אז כנמר. זה אותה משנה.
יכול להיות שזה קורה בגלל שבמהות שלנו...
זה קורה כי לא למדנו תורה. זה קורה כי לא למדנו תורה. זה קורה כי המידה, כי מידת הרחמנים היא נתפסת אצלנו כאיזה מין רחרוחיות. איזה מין רפיון. סליחה שאני אומר, זה מין טמבליות ופרייריות ונאיביות. ככה זה נתפס רחמים. כמו שחזל אמרו, שלמה המלך, חוסך שבטו שונא בנו. אז לפעמים אבא צריך להקות את בנו, אבל זה מתוך אהבה, יא בן אדם, זה לא מתוך שנאה. מה אתה מעלה דעתך שזה מתוך שנאה? זה מתוך אהבה. כרגע צריך להקות את הבן. כמובן בגבולות גזרה. אז מי שלא לומד תורה, הוא לא יודע להגדיר כל מידה. אז אכזריות ורחמנות, זה מה שהטלוויזיה תראה לו בשמונה בערב. זהו. לכן מי שלא לומד תורה, מי שלא שייך לערכים האלוקיים, המוחלטים, הנקראים תורת ישראל, הוא מבולבל. ואז הוא קורא לדבר שהוא הכי לא מוסרי, הוא קורא לו מוסרי. ולדבר שהוא הכי מוסרי, הוא קורא לו לא מוסרי. הקמומיות. מה? נכון, נכון, בצורה עקומה, נכון. דרך אגב, המהר"ל אומר על מה שאתה אומר, בן, עוד משפט אחד. המהר"ל אומר שכתוב הרי בגמרא על ישראל, ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים מצד אחד, מצד שני כתוב ישראל עזים שבאומות. אז יש הרבה מה לדבר על ההקבלה, הקשר, ההשלמה וכו'. בכל אופן אומר המהר"ל כך, כל תכונה ישראלית שיש בישראל היא תכונה פעילה. כמו כל תכונה נפשית שיש בכל אדם, היא תכונה פעילה. זה כלומר, אם יש בישראל תכונת הביישנות, הביישנות היא יוצאת לפועל. היא לא מחכה בהפסנאות שאני אפתח את השלטר ואגיד, תכונת הביישנות, צי לפועל. לא, זה לא עובד ככה. אלא הביישנות משפריצה ממני החוצה. ואותו דבר העזות. אם חזל אמרו ישראל עזים שבאומות, העזות משפריצה ממני החוצה. אם כן, כל תהליך ההיסטוריה, ישראל הם גם ביישנים וגם עזים, וזה קורה בפועל במציאות. זה לא נשאר באפסנאות מחכה להפעלה. זה פועל, זה אקטיבי, זה לא פסיבי. אומר המהר"ל, נו עכשיו מה? עכשיו, אם עם ישראל חי על פי מה שהוא צריך לחיות באמת, אז הביישנות מכוונת למקומות הנכונים, והעזות מכוונת למקומות הנכונים. ואם הוא לא מגלה את מה שהוא צריך להיות על פי תורה ומצוות, אז הביישנות יתגלה כלפי כיוונים לא נכונים, והעזות יתגלה כלפי כיוונים לא נכונים. הביישנות כלפי ריבונו של עולם, כלפי עם ישראל, העזות כלפי האומות, ישראל עזים שבאומות, אבל אם זה לא יהיה ככה, אז העזות יכולה להתגלות כלפי ריבונו של עולם חס ושלום, והביישנות כלפי אומות העולם, היום רואה גוי. אז שתי התכונות הן פעילות. שתי התכונות פעילות, רק השאלה, אם אני יודע לכוון אותן לכיוון הנכון. המקום שבו לומדים מה הערך של כל תכונה, ואיך היא מתכוונת לכיוון הנכון, הוא בית המדרש. יש כאן שאלות. כן, אנחנו חטא עמוד א', תודה רבה למאיר שימול בן חמוב, אני לא מוצא פה בעיני, מה אני אעשה? תליה מירושלים שואלת, אומרת, יש רב בארצות הברית שאומר שאנחנו צריכים להיות מוסריים יותר מאומות העולם. המילה יותר לא ברורה. מה זה יותר? כמותי? הם צריכים להיות מוסריים 5 דקות, אנחנו 7 דקות, מה זה יותר? אם נהיה מוסריים יותר ב5%, נהיה אור לגויים. אם נהיה ב25%, נוכל לתקן את העולם ולהביא גאולה. אך אם נהיה ב50%, נמות כולנו. מחילה מכבודה של תליה, לא הבנתי כלום מה שאתה אמרת. מה זה פה, טכני? צריך ללמוד. צריך ללמוד במה אנחנו צריכים להיות מוסריים, ובאיזה צורה מתגלה המוסריות הזאת.
רב, יצאת מתבועל הרב על שהאכזריות זה לא מוסרי.
זאת הבעיה, זה מה שננסה לענות לבן, שהאכזריות, דווקא מידת האכזריות היא זאת שמעמידה אותנו בעץ הרחמנות. בעץ החסד. זאת הבעיה. אני רוצה לקרוא עוד משפט אחד. אבל כשמזדמן השעה, שהשעה צריכה לכך, דיינו להתנהג באכזריות, על זה נאמר, ארור מונע חרבו מדם. ארור. אם אתה מונע את חרבך מדם עכשיו. ושאול נכשל בחמלתו על המלאק, ולכן איבד את המלוכה. מלך ישראל צריך לדעת להיות אכזרי מתוך בישנותו הפנימית, כשצריך. אז מה שהעביר את המלוכה מדוד לשאול, לפי לפחות פשט הפסוקים, זה שהוא כשל בלהיות אכזרי מתוך חכמנותו, כשהיה צריך, על המלאק. וכו'. זאת הלכה חשובה. ארור מונע חרבו מדם. טוב, יש הרבה מה לדבר על הסוגיה הזאת. הרבה מאוד. כן, בבקשה.
שתי דברים.
שני.
אחד לגבי הדתיים החרדים, השניים, זה יכול להיות
ש... טוב שלא שמעו אותו, כן.
שמסילת ישרים באה ואומרת שכאילו מי שלא לומד את אותם תכונות שזה גורם לאדם להיות גס ל... משהו כזה,
לא זוכר ממש. אוקיי, למה אתה חותר? בוא נגיע לנקודה.
יכול להיות שזה הבעיה שלנו, שהיום אנחנו לא לומדים את אותן מידות, ואז המידות עצמם הן לא מתבטאות כמו שצריך.
מצוין, אומר מתן, את מה שכותב הרב בתחילת ספר מידות הראייה, יש שם שתי פסקאות פתיחה. הפסקה הראשונה, שהיא פסקה שמשום מה, כמו שאתה אומר בצדק, משום מה, מרוב פשטותה שכחנו אותה, אומר הרב, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. אנחנו חושבים בטעות שמידות זה רגשות, תחושות, אינטואיציות, אמוציונליות. מה פתאום? מידות זה שכל, זה חוכמה, זה מדע מדויק. אם אני לא יודע להגדיר את ההבדל הברור והמוחלט בין ענווה לבין חוסר ביטחון עצמי או עצבות, אם אני לא יודע להגדיר בצורה ברורה בין גבורה לבין פזיזות וכולי, על זה הדרך, אז אני בבעיה חמורה. אומר הרב, יש מידות שהן מצרניות אחת לשנייה. למשל, דוגמה ראשונה שהזכרנו, דוגמה מצוינת. אני באתי למכון מאיר, למדתי שאב המידות לפי הפלא יועץ היא מידת הענווה. ככה אומר הפלא יועץ, אב המידות זה שורש הכל, משה רבנו. נו, ואני פתאום לא למדתי מהי מידת הענווה, אז אני מתחיל להתנהג בצורה כזאת. קודם כל לחשוב בשכל, ואחרי זה להפנים בנפש, ואחרי זה להתנהג בפועל, שמידת הענווה היא כמו אותו, לא רוצה לקרוא לו, איך שצריך לקרוא לו, שאומר אני אפס. יש שיר כזה, אני אפס. למה? כי הוא חשב שלהיות בעל ענווה, זה להיות אדם שהוא לא שווה כלום. וממלא, האדם הזה מתחיל להתנהג בצורה כזאת. מתחיל לאבד את ביטחונו העצמי, מתחיל לאבד את שמחת החיים, מתחיל לאבד את הקריזמה, מתחיל לאבד את לקיחת האחריות, מאבד את כל התפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו. והכל בשם השם. סליחה שאני אומר עכשיו משפט חריף ביותר. ויסליחו לי השומעים. יש מצב לפעמים שהאדם מלביש את החזרה בתשובה שלו על כל הכישלונות המוסריים שלו. זה מאוד נוח לקרוא לכישלונות המוסריים שלי, חזרתי בתשובה. זה מאוד נוח. וזו סכנה גדולה מאוד, הסכנה הזאת. לתת דוגמה? אני חושב שאמרתי זה יותר ברור מזה. אני אסביר את עצמי. לפעמים יש מצב שאדם במקום לטפל בדברים מאוד מהותיים אצלו, בנפשו פנימה, או בהתנהגותו, הוא כביכול מלביש על זה חזרה בתשובה. דהיינו, הוא לא יודע להתנהג עם הבריות כמו שצריך, אז הוא עכשיו מתרחק מהבריות, כי הוא חזר בתשובה. אז הבריות מפריעות לו לדבר עם אלוהים עכשיו. וכולי, זה הדרך. הוא לא יודע איך להתייחס אל הטבע, אז הוא חזר בתשובה. כי התורה והטבע זה שני דברים שונים. הוא אדם טיפש, חסר חוכמה, אז הוא עכשיו רק דבר אליו, הוא מדבר עם אלוהים, מנגן בגיטרה על הגג, לדבר עם השם. זהו. אבל הוא מחפה בעצם על חוסר ההתבררות השכלית שלו, הרוחנית השכלית שלו. תסכולים משפחתיים, תסכולים אישיים, שתופסים, אם אפשר לומר, טרמפ, על הכיפה והזקן. סליחה שאני חריף. ותאמינו לי שצריך לדבר על זה בתקיפות יתר. לצערנו הרב, זה מצוי לא מעט, ברוך השם, פה, מכון מאיר, בכלל עכשיו בציבור הדתי-לאומי, ערניים מאוד לנקודה הזאת. ועם זוויות אחרות ומקומות אחרים, קצת פחות שמים לב לזה. קצת פחות הרבה. לא קצת פחות, הרבה פחות.
הרב, זה חיצוני, אבל לא?
מה חיצוני?
יותר פעמים כאילו שכנראה משכו אותו בכל זאת.
אנחנו לא יכולים להפיל את כל הבעיות שלנו בחיים על אלוהים בשם החזרה בתשובה שלנו. למה אתה לא נחמד להורים שלך? כי הם רואים טלוויזיה בשבת. כי הם לא אוכלים כשר. למה אין לך קשר עם הבני דודים שלך? כי החתונות שלהם זה יותר גרוע משפתם בתל אביב באמצע הקיץ. איך אני יכול ללכת לחתונה כזאת בקיבוץ שפעים או משהו כזה? לא יכול. דרך אגב, אני לא אומר מה הפתרונות. רק אני אומר שהרבה פעמים זה יכול להתלבש בלבושים האלה. לכן צריך מאוד להיזהר מזה. 12:10 נראה לי כבר מור, 1:10. טוב, אז מה עשינו היום? רק בואו נסכם, בואו נחבר את כל הפרטים אלינו. היום עשינו הקדמה לפרק ב'. מה עשינו?
פזרנו,
אבל פיזור על מנת להתחבר, להתמקד. אני מסכם, למדנו, אני מסכם משפט אחד, למדנו שפרק ב' במהות היה אמור להיות קודם לפרק א', אבל עוד במהלך האידאות עוסק בגילוי ההיסטורי המעשי, לכן פרק א' קדם לפרק ב'. בסדר? זה מה שלמדנו, בעיקרון.